כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב המהדורה המרכזית, ראש הממשלה בוושינגטון. ביום רביעי נעם בפני הקונגרס. הביקור השנוי במחלוקת מעורר חילוקי דעות גם בארצות הברית. בעוד וחלק מהפרשנים האמריקנים טוענים כי נתניהו נכנס להליך התרסקות מול ממשל אובמה, הפרשן האמריקני הבכיר ג'פרי גולדברג כותב בתורו כי נתניהו חייב לנעום בעוצמה, משום שההסכם המתגבש עם איראן מפר את ביטחונה של ישראל. ש"ס ויהדות התורה בעימות תקשורתי, אך בשתי המפלגות מרגיעים הערב את הרוחות. אחרי ההקלטה שהתפרסמה בה נשמע הרב גפני מזלזל בש"ס ובפעילותה, הגיב יושב ראש ש"ס אריה דרי ואמר כי גפני שכח את דברי מרן הרב שך, שאמר שמה שדרי עשה בארבע שנים לא עשתה אגודת ישראל בארבעים שנה. הערב גפני מרגיע אחר הצהריים בכנס פעילים של יהדות התורה, התנצל על דבריו. ש"ס צריכה להיות חזקה, הוא אומר, אבל גם לא צריך להתבכיין. הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי אומר כי לקראת הבחירות הקרובות הוא נאלץ להפר את נדרו ולהביע את דעתו. בתשובה שכתב, תומך הרב במועצת חכמי התורה של ש"ס, וכותב, האם בגלל איש אחד גם אנחנו נבגוד במרן אור עינינו זכר צדיק לברכה. מדובר בדברים יוצאי דופן, הגאון הרב מוצפי לא מתערב בענייני בחירות. ולמרות הלחץ של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה צדקה ממשיך שלא להביע את דעתו בבחירות, גם בימים הללו. הכל הערב המהדורה המרכזית, גם על הסקרים, העימות הטלוויזיוני בין ראשי המפלגות שנערך בערוץ 2 בסוף השבוע שעבר, ועוד נושאים שעל סדר היום. המהדורה הערב, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני ישי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית, אנחנו פותחים את השעה הראשונה והערב עם הפרשן הבכיר, חדשות ערוץ 2, אמנון אברמוביץ', שלום לך.
שלום, ערב טוב.
נפתח קודם כל עם הביקור של ראש הממשלה בקונגרס, התקשורת כאן, אנחנו כבר יודעים, מחולקת לשניים, יש תומכים ויש נגד, מה קורה בארצות הברית?
תראה, קודם כל גם כאן אין שוויון, יש הרבה יותר מתנגדים מאשר תומכים, אבל אתה יודע, ראש הממשלה בנסיעתו מייצג גם אותך וגם אותי, חרף העובדה שאני חושב כמו רבים אחרים בארץ ובארצות הברית, שהמהלך הזה או המיצג הזה הוא מזיק מאוד לאינטרסים הביטחוניים הבסיסיים של מדינת ישראל. עכשיו, בארצות הברית המצב די דומה למצב כאן. מרבית התקשורת, המפלגה הדמוקרטית כולה, חלק גם המפלגה הרפובליקנית והארגונים הפרו-ישראלים, יש שם בהחלט רוב ברור המתנגד למיצג הזה.
כלומר שראש הממשלה לא מצליח לשכנע, לא את התקשורת, ודאי שלא את האזרחים, על הסכנה הנשקפת מההסכם עם איראן, הוא מתראיין לכלי התקשורת החרדים, גם כאן אצלנו הבוקר, מדבר על הסכנה הזו, אבל נדמה שזה לא מגיע לאוזניים קשובות.
אבי, צריך להפריד בין הסכנה, שהיא סכנה אמיתית, והאפשרות שאיראן תהיה מדינה גרעינית היא אפשרות רעה מאוד, אבל יש להפריד בין הסכנה לבין אופן הטיפול בסכנה. בעצם הסכנה רבים, על עצם הסכנה רבים לא מערערים, אבל הדרך שבה מר נתניהו מטפל מזה שנים בעניין הזה, ובעיקר בנסיעה הזו, על זה חולקים.
מה נקודת המחלוקת? איפה הנקודה שבה ראש הממשלה לטענת מתנגדיו טעה בהליך או בטיפול שלו?
תראה, הסוגיה האיראנית היא סוגיה עתיקת יומין. היא מעסיקה פה את הגורמים המדיניים והביטחוניים מראשית שנות ה-90. כבר יצחק רבין זכרו לברכה ושמעון פרס ייבדל לחיים ארוכים וממשיכיהם נתנו דעתם לסוגיה הזו. נתניהו צריך היה כמובן לטפל בזה בשקט מאחורי הקלעים, ובאמצעות עידוק הקשרים ושיתוף פעולה גם עם האמריקאים, גם עם האירופאים, גם עם הרוסים וגם עם הסינים, והיה צריך להיות נכון לנקוט בתהליך מדיני, באמצעים מדיניים, כדי לקבע את העניין האיראני כפרימת עליון, כיעד שאליו מנתבים את כל יעדי המשנה.
כמובן שאחרי הנאום הזה אנחנו נראה האם הדרך של נתניהו והנאום הזה עוזר לו או פוגע בו. מה הערכה שלך אגב?
כשאתה אומר פוגע בו, אתה מתכוון אלקטורלית?
אלקטורלית, בבחירות, בסקרים, באווירה.
כן, אבי, אבל בסוגיה כזו אנחנו צריכים להתרומם מעל הפוליטיקה ומעל הכמעונאות, ולבחון האם זה מועיל או מזיק לאינטרסים הבסיסיים של מדינת ישראל. לא לנתניהו אישית ולא לבחירות.
כן. אוקיי, עכשיו אל האימות המאוד מתוקשר, המאזינים שלנו לא ראו ולא צפו מטבע הדברים, אבל בהחלט כולם מדברים על שמונת ראשי המפלגות שישבו ראש בראש אצלכם בחדשות ערוץ 2 ביום חמישי, ואימתו את עצמם לדעת. קודם כל שאלה כללית, זה מביא קולות?
תראה, אני אומר לך קודם כל דבר עקרוני, המערכת הבחירות הזאת היא לא מכובדת, היא די ירודה, היא די נחותה. באימות הזה לראשונה ניתנה אפשרות לאנשים, למתמודדים, להביע את דעתם, לתת איזה, לקרוע צוהר להשקפת עולמם. אז כבר היה טוב בזה. האם זה מביא נקודות? האם זה מביא קולות? אני אומר לך ביושר ובצניות, אני לא יודע. הדבר הזה הוא בלתי מדיד. ואם הוא מדיד, אני לא יודע על כך.
מה הכי תפס אותך? בוא נאמר אם יש איזשהו משהו שחידשו לך שמונת האנשים שעשו סביב השולחן.
תראה, לא חידשו לי הרבה. אני אומר לך שאני הופתעתי לטובה מתרבות הדיבור, מהנימוסים, מתינות שגילה שם נציג הרשימה הערבית המשותפת, עורך הדין איימן עודה.
כן, זכה להרבה מאוד שבחים.
כן, באמת זה הייתה, זאת אומרת, אני לא, אינני מכיר אותו, ומאוד הופתעתי מהופעתו, באמת תרבותית ומנומסת.
היינו רגילים לזחלקה ולזועבי, ופתאום בא אדם נינוח, מדבר בישראלית,
ממש כך, כן. הגדרת את זה נכון, מדבר בישראלית, מדבר באופן כלל ישראלי, מדבר אל הציבור היהודי, החילוני, הדתי, החרדי, אתה יודע, ללא הבדל.
כן. בימין, אומרים בימין אומרים שזו הסכנה, הוא פשוט מתחבא, מסתתר יותר טוב בדמות שלו.
ייתכן, אני לא יודע, אני שופט את ההופעה על פי ההופעה. חוץ מזה כמובן המתח החשמלי הגבוה ביותר, הוולטאז' הגבוה, היה באימות בין אריה דרעי לאליהו ישי.
כן. אלי ואריה, זה לא קרה ביניהם אימות ישיר שכזה מאז שאלי ישי פרש משס. היו הרבה אמוציות, אבל הם הצליחו איכשהו, לא דווקא אריה דרעי כן יצא עם הצהרות מלאות באמוציות, אפילו בכעס.
כן, תראה, קודם כל צריך לומר שהעימות ביניהם הוא לא כוחות. הוא לא כוחות מבחינה זו שאלי ישי כידוע הוא קצת, נאמר, כבד פה, הוא לא מתנסח בקלות ובמהירות, לא מבחינת קצב הדיבור, אבל מבחינת מענה לשון. ארי הרבה יותר מילולי והרבה יותר מהיר, ואתה יודע, גם העובדה שאלי ישי חבר לתנועתו של הרב כהנה, ואתה יודע, המרן זכרו לברכה והרב כהנה זכרו לברכה היו בבחינת שמן ומים, או תרצה שמיים וארץ.
היה קרב מי מנצח, להבדיל, מרן או בגין?
כן, נכון, נכון.
מה התוצאה מבחינתך, אלי ישי, אריה דרעי? ובוא נניח רגע לכישורים הרטוריים שדרעי ניחן בהם, כמו שאמרת, אלא לתוכן, למהות.
תראה, אני מכיר את שניהם שנים הרבה. אני בכל זאת התפלאתי שחרף תחושות הזעם והאלבון והנקמה, שאלי ישי בחר לחבור לאנשיו של הרב כהנה. זה בניגוד למה שהוא למד בבית מורו ורבו, זה קצת מפתיע.
מעניין, מעניין מה שאתה אומר. אגב, זה בלוק טכני, הוא מדגיש ואומר, אנחנו רצים כדי לעבור ביחד את אחוז החסימה, אחר כך ניפרד.
תראה, אתה יודע, קודם כל, אם זה המצב המוצהר, אז זה הצערת דברים שיש בה מבחינה מסוימת גניבת דעת. הרי זה לא דבר טכני, ההתייצבות ברשימה לבחירות היא דבר מהותי. ולכן, קשה לקבל את זה כפי שזה מוצג.
הדבר האמיתי החסר שם, בנימין נתניהו ויצחק הרצוג, אולי יש מי שיאמר עשו בשכל.
אין ספק, תראה, ראש ממשלה מכהן לא צריך להגיע לאימות טלוויזיוני, זה על פי הניסיון ועל פי המורשת הטלוויזיונית.
ב-96 מישהו עשה טעות ושילם עליה ביוקר.
בבקשה?
אני אומר שב-96 מישהו עשה טעות ושילם עליה ביוקר.
נכון, גם ב-96 וגם ב-99, כאשר נתניהו הלך לאימות מול יצחק מרדכי.
נכון.
אתה מבין? אז אנחנו למדנו מניסיון 96, 99 וממקומות אחרים בעולם שראש ממשלה מכהן צריך להימנע מאימות. מצד שני, יצחק הרצוג לא יכול שלא להתאמת אלא עם ראש ממשלה, כי מה לא כל השאר, הוא מתמודד על ראשות ממשלה.
אולי אני מגלה כאן סוד, אבל יש לך שיחות אוף די רקורד עם ראש הממשלה, ואני רוצה לשאול אותך איך הוא בוחר להתראיין ערב יציאתו לוושינגטון, לכלי תקשורת חרדים, כבוד גדול לנו, אבל עדיין הוא לא בחר בכם, אמנון.
תראה, ראש הממשלה מנסה בכל כוחו לקושש מצביעים מן הציבור החרדי. הוא יודע שזה ציבור שיש לו איתו היסטוריה עגומה, והוא יודע שזה ציבור גדול וחשוב, לכן הוא בחר להתראיין בכלי התקשורת של הציבור החרדי, בהנחה שהוא יצליח להשכיח את העבר ולגשר על הפערים, ואתה יודע איך אומר המשפט, אתה לא מקבל הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשון, הוא מקווה שהוא קיבל הזדמנות שלישית לעשות רושם ראשון.
נדמה שגם בנט לא מקבל הזדמנות שנייה מאז אלי אוחנה.
תראה, בנט זה הרי באמת, פרשת אלי אוחנה היא הרי באמת תמוהה, ואריה דרי עקץ אותו. הרי למה אלי אוחנה נפסל וינון מגל עבר? הרי ינון מגל גילה שהוא לא יודע מהי פרשת השבוע, וכששאלו אותו למה, הוא אמר משום שהייתי חולה בשבת. זאת אומרת, הוא יצר הלכה חדשה, הלכת מגל, פרשת השבוע נועדה רק לבריאים. ואלי אוחנה נפסל, אולי משום שהוא מזרחי, אולי משום שהוא כדור עגלן בעבר.
אולי בגלל שפרשת השבוע, באותו שבוע, הייתה פרשת אלי אוחנה.
כן, על כל פנים, הפסילה של אלי אוחנה בהשוואה למעבר החלק של ינון מגל, מציבים סימן שאלה על בנט ועל הבית היהודי כולו.
מעניין. אנחנו צריכים לראות את בנט מתושש בסקרים בימים הקרובים, אם אכן האימות הזה מביא קולות, כי הוא ללא ספק נתן שם פייט.
תראה, בנט הוא מיטיב. אגב, הוא היה עוזרו של נתניהו שנים אחדות, והם שניים אנשים שמיטיבים לתת שואו, כן? לספק מיצגים רטוריים. אז ייתכן שההופעתו תביא לו משהו.
אמנון אברמוביץ', תודה רבה לך, ונקווה שביום רביעי וושינגטון, ראש הממשלה, יעבור בדילי, תשדרו אותו עד הסוף.
כל טוב וערב טוב.
ערב טוב. הפרשן הבכיר, חדשות ערוץ 2, ואנחנו נצא לפרסומות.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום וערב טוב.
ערב טוב וברוך.
מה קרה איתכם ביניכם לבין ש"ס? הסבר כללי.
לדעתי לא קורה שום דבר, ולדעתי וידיעתי, לא רק לדעתי, מערכת הבחירות היא דינמית, ויש גם עבודת שטח שלפעמים יש התנגשויות כאלה ואחרות, שיכולות להיות, ואני יכול להגיד לך בצורה ברורה, אין שום מדיניות של יהדות התורה, בשום צורה שהיא, ללכת חלילה נגד תנועת ש"ס, אנחנו לא פועלים נגד תנועת ש"ס, אנחנו לא באים לשכנע אנשים ולהתווכח איתם שלא להצביע ש"ס ולהצביע ליהדות התורה, אנחנו עושים בחירות, כמו שכולם עושים בחירות, ויש קהלים רחבים, כאלה ואחרים, ואני אומר לך באמת בידיעה, לדעתי הדברים עברו בפרופורציות, היה איזשהו...
אוקיי, אני מחזיק איזשהו פלייר או מנשר כזו, פלייר של בחירות, בן תורה לא מתלבט, מצביע גימל, וההתלבטות לפי הגרפיקה שנעשית כאן היא בין ש"ס לבין קץ של אלי ישי.
אני מכיר את הדבר הזה.
זה רשמי, זה אמיתי?
הדבר הזה כשהגיע לידיעתנו, הדבר הזה לא נערך על ידי יהדות התורה וועדת ההסברה שלה, ולא במשרדים שעובדים עבורנו. זו הייתה יוזמה מקומית שברגע שנודע לנו עליה, עצרנו אותה בהודעה באיבה. נקודה. אלה הדברים... ואין בלתם, אין בלתם. זה סוג של דבר שבאמת עצרנו מיד, ואנחנו מסתייגים ממנו, ולא שם אנחנו נמצאים.
למה אולי מצד שני להיכנס לכל הסאגה הזו, הרב יעקב אשר, ולא לומר, וזכותה של דגל התורה לומר זאת בכל ברור, אנחנו לא רוצים להחליש את אלי ישי ואת מפלגתו, ואנחנו רוצים שהוא יעבור את אחוז החסימה, ולכן אנחנו הולכים ככה לגדר, לא תומכים בזה, לא ולא תומכים בזה.
אתה בא ואומר, מביא לי כרגע פלייר, שכתוב שם מצד אחד את המפלגה של ש"ס, ומצד שני את המפלגה שפרשה מש"ס, נכון? הרי אתה בעצמך כרגע הבאת את זה כמסמך מרשיע.
לא, אמרת לי שזה לא רשמי.
שהסברתי לך, אבי ידידי, שאין מדיניות כזאת, היה יוזמה מקומית שנעצרה, מיד במקום. אז אתה עכשיו בא ועושה פרשנות שבעצם כל זה כדי... בואו נסיק ובואו נשים את הדברים על השולחן. אנחנו לא עובדים נגד ש"ס. נכון, אנחנו גם לא עובדים בש"ס. אנחנו יהדות התורה, יש לנו את האג'נדה שלנו, יש את הפעילויות שאנחנו עושים במשך כל הארבע שנים, שהפעילויות האלה הן נותנות שירות להרבה אנשים, ויכול מאוד להיות אנשים כאלה ואחרים שהם גם ממוצא ספרדי, ואתם יודע את זה היטב, וזה לא פעם ולא פעמיים, ותמיד זה היה בכל בחירות. עכשיו הבחירות רגישות מאוד, אנחנו מודעים לזה, אני אבל מודיע לך על דעת המקום ועל דעת הקהל, אין שום מדיניות. יותר מזה אני רוצה לומר, האשימו את הרב גפני באותה קלטת שהוציאו מאיזו שיחה שכבר התנצל עליה גם כן הרב גפני, ובאמת התנצל עליה, הוציאו איזושהי שיחה. אבל אני רוצה לומר לך שרמת שיתוף הפעולה שהייתה במשך כל התקופה הזאת, גם בתקופה הזאת, הייתה רמת שיתוף פעולה מצוינת, במיוחד הרב גפני שעמד בקשר הרבה מאוד עם, 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 עם יושב ראש תנועת ש"ס אריה דרעי, לא פעם ולא פעמיים.
טוב, אני אשאל אותך כמה שאלות קצרות. לא, הבנו, אין מדיניות וזה לא מכוון, ויצא, זה פליטת פה, והוא זה מנשר מקומי.
אני מקווה שאתה גם מאמין, כי זה נשמע כאילו אתה לא מאמין.
לא, אני מאמין, ודאי שמחברים את כל הפאזל, אז התמונה כנראית בהחלט מגמתיות, אבל אם מפרידים כל אחד, אז באמת לכל אחד יש הסבר. אז בוא ננסה להבין את חלקי הפאזל. למשל, שוחחנו איתך כאן שבוע שעבר, היית בדרכך לקרמיאל, לצפון, ולמקומות נוספים, למעלות. וגם אחר כך קיבלנו דיווחים שבסוף הקהל הפוטנציאלי זה לא קהל שגדל בישיבות לטעיות.
מאיפה קיבלת את הדיווחים?
מאנשים שגרים שם.
נו, אתה היית איתי בכנס?
לא, אני שואל, אז בוא תגיד.
אתה שואל או קובע?
לא, אני שואל. אנשים שגרים שם מספרים שהקהל הפוטנציאלי שפונה עליו יהדות התורה, זה קהל שבחירות שעברו הצביע ש"ס.
אבי, דידי, בוא, אנחנו, יש לנו באמת דברים חשובים לכל המפלגות, ושתי המפלגות דברים לדון בהם, וחבל שאנחנו נכנסים לתוך הדברים הללו. אני רוצה להזמין אותך לבית דגל התורה, בחדר הישיבות, יש לנו מפה גדולה מאוד, שכבר הוכנה אחרי הבחירות המוניציפליות האחרונות, היא מייצגת את המקומות שבהם לדגל התורה יש נציגים ברשויות מקומיות, שאגב, זה לא סוד, חלקם נציגים ספרדיים, שזה קיים מאז ומעולם, ואפילו היה נציג אחד שלאחרונה עבר מאיתנו לש"ס, לא ניהלנו מלחמת עולם נגדו, ולא עשינו שום דבר. אנחנו משרתי ציבור, אנחנו נמצאים במשך כל הארבע שנים, גם בשטח, בבתי הספר שלנו, כמו ששאס נמצאת, גם אנחנו נמצאים, בבתי הספר של החינוך העצמאי, יולדים, לומדים okay. גם תלמידים ספרדיים. יש פעילות ענפה של ארגונים כאלה ואחרים. אנחנו, אבל העיקרון הוא אחד, ושתבינו את זה, ובאמת חבל על, על האמוציות שמוציאים בעניין הזה, כי זה באמת לא הולך...
לא, אבל אתה יכול להבין, אתה יכול להבין ששומעים את הציטוט הזה של הרב גפני, רואים אותו מצולם, אומר את הדברים בקולו, זה מעורר אמוציות.
הציטוט הזה של הרב גפני, ברגע שהוא התנצל, והוא אמר, זה לא משקף שום דבר, זה הרגע שבדיחות דעת, בתוך...
לא, עזוב את הבדיחה, לא, 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 רגע, עזוב את הבדיחה, ובאמת הבדיחה נאמרה, והוא התנצל,
אתה לא מדבר על זה,
לא, לא, אני מדבר על מה שהוא אמר שנייה לפני זה. איפה שס נמצאת? לא רואים, הכל זה חינוך עצמאי. איפה? מה, יש לכם פה בתי ספר של שס ברחובות? מה יש לכם פה?
אני לא שמעתי שאומר הכל, אני חושב עוד פעם, כשאתה יושב עם פעילים שלך, ואנשים שישבו שם, זה לא פעילי שס שבאו לכנס, שאנחנו מנסים לשכנע אותם לעבור מפלגה. זה פעילים של דגל התורה, מאז ומעולם, ולא בבחירות הראשונות, וישבים ומדברים על דברים, ואתה יודע, קינת סופרים תרבה חוכמה, יהדות התורה, והרב גפני עם הוותק שלו, באמת השקיע ומשקיע הרבה מאוד, אגב, הרבה פעמים מאוד גם יחד כתף אל כתף, יש בית ספר בעיר מסוימת, שהוא ממש מתנהל בצורה משותפת מכל הכיוונים, אבל זה שתי מפלגות, זה שתי סיעות שרצות בנפרד לכנסת, וכל אחד בא ומשתבח על הדברים שלו, מכאן לקחת את זה, ליריות כביכול בתוך הנגמש, זה לא שמה, אנחנו לא שמה, אבי, באמת לא שמה, לא זאת הכוונה, אין מדיניות כזאת, לא תהיה מדיניות כזאת, דבר אחד, גם אנחנו לא נסכים עליו, אין טאבו על אזורים טריטוריאליים, שאתה אומר, אתה לא...
לא מדברים על טאבו, הרב יעקב אשר, לא מדברים על זה, ולא מדברים...
אנחנו מפלגה שחיה עם כל העם, וחיה עם הציבור שלה, ועם הציבור שמקבל ממנה שירות, אבל מכאן, עד לבוא ולצייר, כביכול, יש מפלגה, יש מלחמה בין שתי הזה, ואני אומר לך מראש, אני מזהיר אותך מראש, יהיה לנו במשך הבחירות, הרי אנשים עובדים בשטח, ויש פעילים בשטח, הנה אותו פעיל שעשה את מה שעשה בטבריה, אני חושב, עם היבוא הגימל והכריע ביניהם, זה היה יוזמה מקומית, אנשים לא נמצאים ולא מסתכלים...
יותר חמור המעשה של הפעיל שצילם את הרב גפני והפסיץ את הסרטון, הוא פעיל שצריך להרחיק אותו אגב, ובסדר.
אני יכול להסכים איתך, עם ישיבה סגורה של בקושי שמונה אנשים, שישה או שבעה אנשים, יותר דבר כזה.
בוא נעצור את הנושא הזה כאן, הרב אשר, בוא נעצור את הנושא הזה כאן, כי אנחנו עוד דקה נוביל את זה למקומות אחרים, ואני לא רוצה להתחיל להכניס לפה את המילים של התנסות, ואת המילים של ספרדים ואשכנזים וכו'. בוא, בדיוק, בוא נעצור כאן.
יכול להיות שמישהו, תראה, אנחנו לא באנו, ואתה יודע, יש הרבה אנשים שיכול להיות חברים של נציגים מסוימים בשעס, אשכנזים או אנשים
הרבה אשר, יש משמעות
אנחנו הולכים ורוצים לחפשים כל אחד שזה, אנחנו גם לא מתעסקים עם מי היועצים
הרב יעקב אשר
אני מציע דבר אחד, לכל היועצים אנחנו נמצאים באמת בתקופה קשה לציבור החרדי אנחנו צריכים להתמקד כל אחד בלנסות באמת להביא כמה שיותר מנדטים, אנחנו נעשה את זה, יהיו תקלות כאלה ואחרות בשטח, אם נהפוך אותם לאייטם, אז יכול להיות שאנחנו פוגעים אחד בשני. אם לא נהפוך אותם לאייטם, לא ייפגע אלה ואלה, כל אחד יעשה טוב. את עבודתו, ובעזרת השם נשמח כולנו.
האם העובדה הציור? שראש הממשלה בחר להתראיין לתקשורת החרדית, אומרת לך משהו, אומרת משהו למפלגות החרדיות?
תראה, זה, לדעתי זה אינטרס הרי כפול, זה גם אינטרס של התקשורת החרדית לקבל אייטם כזה של ראש ממשלה.
זה בסדר.
ויכול להיות שאם אני הייתי איש תקשורת, אז אולי, אני לא בטוח אם הייתי עומד בפיתוי הזה לוותר על הדבר הזה. לדעתי, לבוא לתקשורת החרדית ולבקש שאנשים חרדים יצביעו עבור הליכוד, זה יותר מחוצפה מצד ראש הממשלה, כי זה לא נכון לעשות את זה. כי יכול להיות שהוא רוצה להעביר מסרים אחרים שכשיגיע את הקואליציה שיזכרו אותו לטובה. אז אם זה רק זה, זה לגיטימי וזה בסדר גמור. אבל אם זה כדי לבוא ולבקש מאנשים חרדים תצביעו למפלגת הליכוד, במיוחד אחרי מה שבכלל אנחנו חושבים שזה דבר שלא צריך להיות. אדם חרדי צריך להצביע למפלגה חרדית, מפלגה שהולכת בצורה חרדית, באג'נדה חרדית, אבל לבוא ולהתראיין, זה בסדר, להתראיין ראש ממשלה, ויינתם גם נדמה לי את בוז'י הרצוג גם כן, ואני חושב ש...
אתה אומר זה לא אומר כלום, זה אינטרס של ראש הממשלה.
גם ראש הממשלה יודע וגם בוז'י הרצוג יודעים שקולות בציבור החרדי לא יהיה להם. כל אחד מנסה להכשיר את דעת הקהל אחר כך.
הדברים ברורים, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב לכולם.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם השר לענייני מודיעין, הדוקטור יובל שטייניץ, ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב ומבורך.
אתה מתעסק בשוטף בסוגיית הגרעין האיראני, בכל מה שקשור לתחום אחריותך, ואולי ננסה ביחד להבין, האם ההסכם שאובמה מוביל עליו באמת יכול לאפר את ביטחונה של ישראל?
אני מיד אענה לך, אבל אני רוצה ברשותך, שמעתי את סוף דבריו של כבוד חבר הכנסת
יעקב אשר. כן.
יעקב אשר, אני רוצה רק לומר מילה אחת, נדהמתי מהאמירה שחרדים לא אמורים להצביע ליכוד. כאילו חרדים לא מצביעים לראש ממשלה, אלא רק לחברי כנסת. ההכרעה הכי חשובה במדינת ישראל היא מי ינהיג את המדינה, מי יהיה ראש ממשלה, בדיוק כמו שבארצות הברית, הבחירות הכי חשובות זה מי יהיה נשיא ארצות הברית. ואני לא מקובל עליי הטענה של הציבור החרדי לא צריך להיות שותף לשאלה אם ראש הממשלה יהיה בוז'י הרצוג, ואולי עם ציפי לבני ברוטציה, או בנימין נתניהו.
זאת אמירה שתקפה לגבי כל אחד מהציבורים בישראל שלא מצביע על המפלגה שאולי היא תהיה הגדולה ותרכיב את הממשלה.
נכון, נכון. מי שלא מצביע
באחת
מהמפלגות הגדולות, ליכוד או העבודה, הוא בעצם לא משפיע על זהות ראש הממשלה בישראל, על הדבר הכי חשוב.
הבחירות האחרונות...
ולכן זאת הצבעה לא רצינית.
הקדנציה היוצאת, כבוד השר, הוכיחה שדווקא מי שהצביע על המפלגות הקטנות, הוא שהשפיע על הממשלה ועל הרכב הממשלה ועל מי יהיה ראש הממשלה. דווקא מי שהצביע ליש עתיד ולבית היהודי, אפילו לתנועה, הם אלו שהובילו את נתניהו שנתיים.
גרוע מאוד, וזה מה שקורה, שהליכוד יוצא מוחלש, ומפלגות אחרות יוצאות מחוזקות, אז גם יש לך בחירות כל שנה או שנה וחצי, וגם יש לך ממשלה שבא לפיד ומרגיש שהוא אדון הבית, כי ראש הממשלה לא מספיק חזק. למה הוא לא מספיק חזק? כי מישהו אמר לציבורים שונים, לא צריך להצביע לראש הממשלה ולמפלגתו, אפשר להצביע למפלגות אחרות.
לסיום, הקטע הזה, עוד נחזור אולי אחר כך כמובן לבחירות ולפוליטיקה, מהי הגדרה בעיניך, ואתה חוקר הרבה מאוד שנים, גם את העולם הדתי, החרדי, כתבת על זה והתבטאת על זה, מהי הגדרה של המילה חרדי?
לא, אני רוצה לתקן, אני עסקתי בפילוסופיה,
נכון.
ועסקתי בהוכחות הפילוסופיות, הלוגיות לקיום האלוהים.
לקום ים של הקדוש ברוך הוא, כן.
נכון, ודברים מהסוג הזה, לא עסקתי בחקר החברה החרדית, אני מאוד מעריך את החברה החרדית.
לא, לא, בהחלט.
אני מאוד מעריך רבנים ואת החברה החרדית בכלל, כחברה שבה יש חשיבות עצומה לא רק לחיי החומר, אלא לחיי הרוח, לממד הרוחני, זה אצלי דבר מאוד מאוד חשוב, לכן אני יודע להעריך את החברה החרדית ואת לומדי התורה, אבל לא עסקתי בחקר החברה החרדית.
והשאלה, ליבת השאלה בתוך החברה החרדית, זה קודם כל מהי הגדרה חרדי? שאנחנו אומרים חרדים מצביעים לליכוד, מי הם? מה זאת ההגדרה הזאת חרדי? מי עונה על הקריטריונים? וזו
באמת,
השאלה.
אתה יודע, זה מסוג ההגדרות שהן לא חד משמעיות וברורות עד הסוף. אבל זה מסוג הדברים שאתה בדרך כלל לגבי רוב האנשים אתה יודע להכתיר אם הם
הנחת
חרדים
העבודה...
או דתיים לאומיים כן. או מסורתיים או חילונים.
הנחת העבודה בעולם החרדי זה שחרדי זה מי ששומע בצורה אבסולוטית לדעתם של גדולי התורה גם בסוגיית הבחירות. ילבש מה שירצה, יתנהג איך שירצה ובלבד שישמע ויציית לדברי הרבנים וזה מחזיר אותנו לשאלת ההצבעה לליכוד אבל...
אני תרשה לי לחלוק עליך על הפרשנות הזו. אני חושב שאחד מהיסודות הכי חזקים ביהדות זה העובדה שכל אדם יש עליו אחריות אישית. והביטוי עשה לך רב פירושו שאתה מכבד את הנחיות הרב, אבל במידה רבה אתה מחליט מי הרב שלך. זאת אומרת, יש לך חופש וחופש בחירה אפילו בנושא הזה של מי הרב שלך, מי המנהיג הדתי רוחני שלך.
Okay,
היהדות okay. מאוד מכבדת את האדם, ודווקא ביהדות ההתייחסות לאלוהים כבורא עולם וכבחר בנו כעם הנבחר, נותנת המון כבוד לחיי האדם והמון אחריות על האדם עצמו ועל החלטותיו.
אוקיי, חובבי הפילוסופיה מצפים שעכשיו נפתח את הדיון הזה ל...
אבל רצית לדבר איתי על איראן והגרעין, וזה נושא לא פחות חשוב. דיברנו על ענייני הרוח, עכשיו
שם
ענייני החומר או ביטחון ישראל.
שם אין פילוסופיות, שם זה די שחור לבן.
כן, יש מאמצים של ארצות הברית ויתר המעצמות לסגור הסכם עם איראן, הסכם גרוע, מלא פרצות, שאיננו מספק את הדרישות המינימליות שלנו, וראש הממשלה יוצא לוושינגטון כדי לשכנע את הקונגרס, את הממשל ואת דעת הקהל, להימנע מהסכם כזה, או לפחות להתעקש על שיפורים מאוד משמעותיים, כדי שיהיה פחות מסוכן ופחות גרוע. וצריך להגיד לזכותו של ראש הממשלה, שבעבר הוכח שהנאומים שלו, של נתניהו, בקונגרס, ובאום הוכחו כנאומים מאוד מאוד אפקטיביים. אני אומר לך כאן חד משמעית, ללא נתניהו, לא היו מוטלות סנקציות כלכליות כל כך כבדות על איראן, ללא נתניהו וללא המאמצים שלנו, יכול להיות שכבר לפני 3 שנים, 4 שנים היה נחתם הסכם גרוע ומסוכן עם איראן.
איך בכל זאת אתה מסביר את קייס ההתנגדות הגדול הזה לנאום? כלומר, כולם מסכימים שצריך... למחות או לעשות פעולות כאלו ואחרות נגד ההסכם המתגבש, אבל נאום בקונגרס על הראש של הנשיא אובמה, זה לא, צעד לא טוב, והכל הזה הולך ומתרחב.
תשמע, קודם כל בישראל, אווירת בחירות, יש פה מצב שבו בערך חצי מדינה, רוב התקשורת, רוב האליטות, אני שומע היום גם על הברנג'ה הביטחונית, על מספר עשרות של אלופים ותתי אלופים לשעבר, משום מה כולם מתארגנים להחליף את נתניהו ואת הליכוד. וכשהתוצאה היא ברורה שבוז'י הרצוג וציפי לבני יהיו ראשי הממשלה הבאים בישראל. אני חושב שזה מסוכן למדינת ישראל, ושכל שומע וכל חרד לגורלנו צריך לכן לתמוך בליכוד ונתניהו כנגד המגמה הזו. עכשיו יותר ספציפית, דיברת על מה שקורה בישראל, מה שקורה בישראל זה הכל פוליטיקה מול נאום שהוא חשוב. ושנתניהו היה נועם אותו גם אם לא הייתה תקופת בחירות עכשיו. מה שקורה בארצות הברית זה דבר אחר. אני מבין למה הממשל נפגע לא מהנאום, אלא מעצם הוויכוח, שאנחנו באים ואומרים, רבותיי, מה שאתם מציגים כהישג זה הסכם גרוע, מלא פרצות, אסור לחתום עליו, או ודאי שאסור לחתום עליו לפני שמתקנים אותו באופן משמעותי. זה פוגע בכל אחד. אבל אני רוצה להגיד לך, אין לי ספק שהממשל האמריקאי, העם האמריקאי, ודאי הקונגרס, עם כל זה שזה יוצר עכשיו מתיחות מסוימת, גם מעריך את זה, שמדינת ישראל, והעומד בראשה, הוא בא ואומר את הדברים בריש גלי, ושאנחנו מציגים את עמדתנו בצורה רצינית, ונוקבת.
זו הערכה, כי קשה לדעת מה באמת חושב העם האמריקני על העניין הזה, בלי שהדבר הזה נחקר בצורה משמעותית. אני רוצה לחזור איתך לעם הישראלי.
הוא דווקא נחקר, היה סקר בשבוע שעבר. רוב גדול בארצות הברית לא רק תומך בישראל, אלא גם מגדיר את איראן כמדינה מסוכנת, וחושש מהסכם שהוא איננו מספיק טוב עם איראן.
זה עדיין לא עונה על הנאום של ראש הממשלה, אבל בסדר. נחזור לעם שלנו, מי לדעתך והיית שר אוצר, אתה מכיר היטב את כל המרכיבים הגורמים בתוך הממשלה, בטיפול בסוגיית הדיור, מי האשם?
תראה, אי אפשר להצביע על השם ספציפי, כי הבעיה הזו, כפי שמבקר המדינה, תחילתה עוד בשנת 2005, בתקופת ממשלת שרון, ואמר גם המבקר שברגע שמזהים מחסור תהליכי התכנון והבנייה, עד שיש דירות, לוקח 12 שנים בישראל. אז ודאי שאנחנו ברגע שיש מחסור של עשרות אלפי דירות, לוקח כמה שנים טובות כדי להתגבר על המחסור הזה.
כלומר, זה חלק מהבעיה שזה לוקח 12 שנים.
נכון, 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 אבל זאת בעיה עתיקה כבר, שאנחנו כן הצלחנו בתקופת הממשלה הקודמת, לעלות משיעור של 30 אלף התחלות בנייה בשנה, לרמה של 46 אלף התחלות או 47 אלף התחלות בנייה בשנה, שזה גידול של 60-70%. לצערי זה נעצר בתקופת לפיד, כלומר הרצון היה לעשות עוד גידול כזה ולהגיע גם ל-60 אלף דירות בשנה, בגלל התנהלות לא נכונה של לפיד, זה לא ירד אבל נעצר, זה לא המשיך לעלות, הגידול הזה נבלם. כמובן שהתוכנית הגרועה, הכמעט אווילית של מע"מ אפס, גרמה גם היא למהומת אלוהים בשוק ולהמשך עליית המחירים אפילו עוד יותר. אין פה פתרונות קסם, צריך להיזהר מהבטחות בחירות. כל מי שבא כמו לפיד פעם שעברה, לפיד הבטיח שתוך 6 חודשים הוא יוריד את מחירי הדירות. הוא היה כמעט 2 שר אוצר ויור הקבינט, קבינט הדיור, הוא קיבל סמכויות שאף אחד לפניו לא קיבל, והמחירים רק עלו בתקופתו. אני אומר את זה גם נגד מי שמבטיח היום שתוך 6 חודשים או שנה הוא יחלק קרקעות חינם, או יוריד את המסים ויוזיל את מחירי הדיור. Okay. מחירי הדיור נובעים כך שצריך להגדיל את ההיצע, יש מחסור יותר קטן, כבר התגברנו על חלקו בהיצע, ומהריבית הנמוכה של בנק ישראל. ברגע שהריבית בארצות הברית תעלה, בנק ישראל יוכל לעלות...
זה ישליך מיידית עלינו.
נכון, וזה יתחיל לבלום או אפילו להוריד קצת את המחיר.
שאלה אחרונה בסוגיית הבחירות, אדוני השר שטייניץ, אנחנו עדיין לא יודעים מה התוצאות הבחירות, אנחנו רואים פחות או יותר מגמה ואת הסקרים. הערכה שלך, למי נתניהו ראש הממשלה ירים טלפון מוצאי הבחירות? למי הראשון, השני, השלישי? איך בדיוק הסיפור הזה ייבנה?
אני חושב שנתניהו הבהיר את התמונה. קודם כל, המפלגות הדתיות...
קודם כל הוא אמר, ממשלת אחדות לא תהיה.
קודם כל הוא אמר גם מה כן יהיה. הוא אמר, הפעם אנחנו חוזרים לשותפות עם המפלגות החרדיות, עם המפלגות הדתיות, ולכן אני חושב שהתמונה די ברורה. אני מניח שזה תהיה ממשלת ימין מרכז, שבה יהיה מקום...
ואם החרדים למרות זאת ימליצו לנשיא להטיל את הרכבת הממשלה על הרצוג, בליכוד אתם תבינו את החרדים. אנחנו מחזירים אחד אחד, שיהיה תיקו.
אני אומר לך באופן חד משמעי, אני חושב שבוז'י וציפי, שאני מכיר את עמדותיהם, ומפלגת העבודה שהפכה לפוסט ציונית וכמעט פוסט יהודית, יסכנו את ביטחון ישראל, יפגעו בכלכלת ישראל, ויפגעו באופי היהודי של מדינת ישראל. לכן כל מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה למנוע...
בוא נמנע מתעמולה. בוא נמנע מתעמולה.
לא, אני רק לוגיקה פשוטה. מי שרוצה להימנע מבוז'י וציפי, צריך להצביע ביבי והליכוד. כל הצבעה אחרת למפלגה שיכולה להיות מאוד נחמדה ומאוד קרובה מבחינה אידיאולוגית, יכולה לגרום לתקלה החמורה הזאת.
הדברים ברורים, אנחנו ממש תעמולה.
ינהלו את מדינת ישראל. אתה צודק, משמעותית. גלשנו קצת לתעמולת בחירות, אבל זה טבעי.
זה טבעי. השר לענייני המודיעין, דוקטור יובל שטייניץ, תודה לך על השיחה המעניינת הזו.
לילה טוב.
ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומת אחר כך, קטע מתוך האימות שנערך בערוץ 2 ביום חמישי האחרון, לרבים מנו האזינים שגם שואלים וגם לא יודעים על מה מדובר, אז אחד מן הקטעים לפחות שהזמן ירשה לנו נשמיע כאן מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אנחנו שווים כמו שאמרנו, אז אנחנו נשמיע קטע מהאימות שנעשה בחדשות ערוץ 2 ביום חמישי שעבר. 8 ראשי המפלגות התעמתו אחד עם השני, וגם ניהלו שיח ביניהם, לכל אחד גם ניתנה הזדמנות להביע את דעתו בדקת שידור. התלבטנו הרבה מה מבין האימותים הללו המאזינים שלנו ירצו להשמיע, ובדיוק מה שאתם עכשיו עונים לעצמכם בבית, זה גם מה שאנחנו חשבנו. אלי ישי, אריה דרי, הנה.
אלי ישי, אריה דרי, אם אפשר לשאול אתכם, מה קרה? לפני 3 שנים, לפני הבחירות הקודמות, ישבתם כאן באולפן הזה עם מצג שווא של חברות וידידות, ומהרגע הזה אתם רק תוקעים אחד לשני סכינים בגב.
אני קודם כל, ברוך השם, בהתנהלות שלי, התנהלות נכונה, לא להיגרר. לא להיגרר, לא להתקפות ולא להשמצות. ישבנו נכון ביחד, ניסינו, בדקנו כל דרך, כל אפשרות.
שיקרתם כשישבתם פה ביחד.
לא, עשיתי ניסיון אמיתי וגדול, אבל אני עכשיו מגיע למסקנה שצריך לעשות משהו חדש ואמיתי, משהו שמאחד ומלכד, שלא יהיה הבדלים בין כיפה סרוגה וכיפה שחורה. לשים קץ לסנאות האלה, להקים משהו מיוחד שישמור על תורה, תורת ישראל, על המסורת, ברשותך,
אז מה
על
קרה האחים, ביניכם?
על השבות החלשות.
אתה אומר שרוצה לאחד רק פיצלת שס, מה קרה ביניכם?
ולשמור על ארץ ישראל. יש הבדל, יש שוני בינינו, זה בסדר, זה לגיטימי, וזה יכול גם להצליח.
אריה דרי, המצפים של שס בפעם הקודמת, 300,000 שאומרים לעצמם, אני צריך לבחור בין זה או זה, כי אתם לא סובלים אחד את השני?
אני אענה לך לשאלה הקודמת, קודם כל מה קרה. קרה דבר מאוד מצער שעד עכשיו אנחנו לא התגברנו עליו. שמרן, הרב עובדיה יוסף נפטר, ולכן הוא העז לעשות מה שהוא עשה. אם הרב עובדיה יוסף היה חי, לא, אף אחד לא היה מעלה בדעתו את הדבר הזה. וכשהופענו כאן, הופענו כאן, בגלל שגם אז הוא לא השלים עם זה שאני יושב ראש. אבל היה הרב עובדיה יוסף, וכולם פחדו, הוא פחד חשש ממנו. הוא ידע שהרב עובדיה יוסף, איך הוא מתייחס לכל מי שפורש. זה כל הסיבה.
ויכול להיות שמרן מתבייש עכשיו בשניכם?
לא, מרן מתבייש בזה שלצערי הרב הולכים להרוס לו, או רוצים, מנסים להרוס לו את מפעל החיים שלו, שהוא מסר את זה את נפשו 30 שנה. אבל אנחנו ממשיכים, ואנחנו נדאג לכך שבזאת השם, מרן אחרי הבחירות ישמח שאנחנו נמשכנו את המפעל שלו. אלישי,
יש לך תגובה לזה?
כן, ודאי, אריה. זה לא מה שלימד אותנו מרן. אני חושב שסגנון כזה לא היינו מדברים מול הרב עובדיה יוסף.
מה, לא אמרת האמת?
מכל מקום, מכל מקום, מכל מקום.
אני שואל אותך, אלי, באמת.
אני לא אגרר.
לא לגרר. למה? בוא נדבר בתרבותי.
אני לא אגרר.
לא לגרר. אתה היית מעז לעשות את זה עם מרן היה חי? הרי אתה יודע איך שמרן היה עושה מה עשה לאמנון יצחק וחיים אמסלם, שפרשו לפני זה. אתה היית מעלג על דעתך בכלל?
זו השאלה, בוא ניתן לו לענות.
א', אני לא אגרר. זה לא דרכו של מרן.
לאיפה אני גורר?
אני,
על מה אני גורר?
אבל בשוטר שאני אוכל רק להשיב.
תן לו לנו.
שוב, אני לא אגרר להשמטות ולאלבונות ולניסיונות ההכפשה. מה שאני כן יכול לומר לך, זה לא דרכו של מרן. אני ממשיך את המורשת של מרן. אין כמוני שישב ליד מרן כל כך הרבה שנים, ימשיך את הדרך שלו בעזרת השם, כל אחד בדרכו הוא. אתה גם הקמת מפלגה באותה תקופה בחיי מרן. היום מרן עליו השלום הלך מאיתנו. עשה לך רב. יש ברוך השם מועצת חכמי התורה, יש מועצת חכמי ישראל, איש איש לשבטיו, איש איש לפי הדעות שהוא מקבל, או הדרכים שהוא מקבל על פי הרבנים שלו.
בוא נית, כן, אריה דרעי.
אני אחרון חייביך שיגיד השמצות או זה. אני אומר סך הכל את האמת. מרן היה חי, היום אם היינו זוכים לכך, לא היה קורה דבר הזה. במקום זה עונים לי שלא לגרר, אבל דקה
אחת. אבל אתה שמע מקלטת שגם מרן מדבר עליך.
סליחה, יונית, זה לא הגון.
כן, אז בוא תענה, תמשיך את התשובה.
אני אומר, מרן, המורשת שלו, הוא השאיר מועצת חכמי התורה. אלי ישי כיושב ראש התנועה, הוא עשה את זה יפה. במשך 13 שנה, כל ביקורת שהייתה עליו, מרן מועצת חכמים. ועכשיו פתאום, שמרן השאיר את מועצת החכמים, הוא החליט, בגלל שלא נוח לו, שהוא לא יושב ראש, הוא מקים מועצת חכמים חדש. מה זה, עשה לך רב, כל אחד בוחל עצמו רב, מחר בבוקר, כל מי שזה... סליחה, עשה לך רב בעניינים האישיים, לא בענייני התנועה. ואני, כשרציתי להקים מפלגה, הורדתי את הראש, כשמרן אמר לי, אל תעשה את זה, הסכמתי להיות, כן, תחתיו העוזר שלי, להיות מספר שניים, וללכת, והעיקר לעשות את רצונו של מרן. לכן, עם כל הכבוד, מרן, דרכו, זה מועצת חכמי התורה, זה המורשת שלו, זה הירושה שהוא השאיר, ולכן אני מאוד מצר, אני מאוד רציתי שאלי ימשיך איתנו ביחד, אני מאוד מצר שבגלל אגו ובגלל יצרים אישיים, הוא הולך והורס את מפעלו של מרן.
אמר מרן, שאריה דרעי הוא ראש התנועה.
מרן אמר דברים ברורים, גם בזמנו בחייו, אם הוא יקים מפלגה, הוא לא יעמוד בדרכו, אני ממשיך את המורשת של מרן, אני ממשיך בה בשוטר, את הדרך של מרן האמיתי, אני יודע בדיוק מה הוא רוצה, אחדות בעם ישראל. אחדות בתוך העם ולא פלגנות. ולכן הלכתי לדרך שמאחד את העם.
סליחה, אני דרך שאלה.
דרכו של מרן, מרן במשך 30 שנה הכניס גורמים אחרים, את אנשי כהנה, את הרב כהנה, או אנשים מהבית הלאומי או הבית היהודי, הכניס אותם לתוך זה. מרן היה לו דרך ברורה. ההפך, זה סילוב דרכו של מרן. הרי הרבנים שעכשיו הוא הולך איתם מהחוג הדתי הלאומי, מרן נאבק איתם כל השנים.
מרן אמר בקלטת עליך, אריה דרעי, שאתה עצמאי מדי, שאתה גנב, שאתה רשע. בוא נתייחס לעצם הדברים, לא לקלטת שיצא. מה הוא אומר עליך?
סליחה, מרן לא אמר מעולם. מרן צעק, הוא זכאי. בגללו קיבלנו 17 מנדטים. הוא אמר שאנשים טענו לו, אלי ישי טען לו שאנשים לא יבחרו בי בגלל שהם חושבים שבגלל שהושעתי. אז קודם כל תדייקי. דבר שני, אני לא יודע איך מרן, אני לא יודע איך מרן. מרן אמר את זה לפני 8 שנים, בהקלטה במחשכים. אני מעולם לא הקלטתי, כן? דרך אגב, לא צריך להקליט פה היום, הכל מוקלט. אני אומר, מרן אמר בקולו, בלוויין, לעיני כל עם ישראל. נתתי פיקדון לאלישי, אני לקחתי את הפיקדון בחזר, נתתי אותו לאריה דרעי. לצערי הרב, מי שלא קיבל פסק דינו של מרן, זה אלישי, בגלל יצרים עצמי.
למה הקלטת הזאת עכשיו, אגב, אלישי, יש לך מוסר?
אני מאוד מצטער, אני לא מוכר קלטות, אני רק אומר דבר פשוט. באמת צריך להסתכל על התוכן, אם כבר מדברים מה התוכן שהיה בתוך הקלטת, וזה הדבר החשוב. אני לא הייתי שם שתעידו את הרב, תעידו את הרב בהרבה הרבה נושאים. זה היה בדרך שבחרו בתוך הבית של הרב. מכל מקום, יונית, אני לא אגרר לשום השמצה ולשום התבטאויות.
אנחנו נסיים את הדיון הזה שלכם.
אני רוצה להביא לאחדות בעם ישראל ולשים קץ למחיצות הללו ולשנאות הללו.
אנחנו מביאים אחדות לעם ישראל בזה.
אוקיי, זה האימות המתוקשר שכולם מדברים עליו, ורבים רבים מן המאזינים שלנו שמעו אותו עכשיו לראשונה. האמת שצופי חדשות ערוץ 2 פחות הבינו את הניואנסים שיש בשיחה בין השניים, ואולי זה היה האימות שנוצר כולו כדי להשמיע כאן. אז הנה, השמענו אותו כאן. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, נודה לצוות שלנו, לעורכת אסתי פלד, לישי פופובסקי על הביצוע הטכני. אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות השעה 8 עם שעה נוספת, עוד עם הרבה מאוד עניינים. אתם מוזמנים להישאר איתנו, ערב טוב לכם.
המרכזית עם אבי נמרן.
שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בכל חי. עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, כאן אבי מימרן, ואנחנו עם עוד שעה שבמהלכה נעסוק בין היתר בשיח המתלהם בין ש"ס, יהדות התורה, יותר נכון דגל התורה וההפך. האם הקולות הללו בשטח נשמעים קצת אחרת ממה ששמענו כאן מחבר הכנסת הרב יעקב אשר, שקורא לרגיעה ומשדר עסקים כרגיל? בין היתר נדבר בהמשך גם שוב כמובן על וושינגטון, ראש הממשלה ועוד הרבה מאוד עניינים. אנחנו פותחים עם כתבנו גואל ועקנין. שלום גואל.
ערב טוב.
אז נתניהו כבר נחת בוושינגטון, קודם כל לוז לימים הבאים?
טוב, קודם כל הלוז שלו יכלול בעיקר פגישות עם לא מעט גורמי ממשל שם בארצות הברית. הוא אמור להיפגש עם אנשי השדולה האמריקנית, שדולת אייפאק, אבל בעיקר הוא מנסה לרכך אנשיו, והוא ינסו לרכך את חוסר קבלת הפנים שלו שם, לפחות מה שאנחנו מכירים. קרה דבר מאוד מוזר שם בארצות הברית, שבעקבות אותה החרמה של נשיא ארצות הברית ברק אובמה את הנשיאה הזו של נתניהו, לכאורה הוא יצר איזשהו בז סביב הנאוב. זאת אומרת, נכון שישנם למעלה מ-56 סנאטורים שהם החליטו שלא מגיעים לשם, שמחרימים את הנאום, אבל יש הרבה אחרים שמאוד היו מעוניינים לשמוע את הנאום של נתניהו. למעשה אובמה, אם רצה להזיק לנתניהו, לפחות ברמת הרייטינג עשה בדיוק את הפעולה ההפוכה. הוא שולח לא מעט אנשים שישמעו את נאומו של נתניהו בעקבות אותה החרמה. אבל לא רק, גם מי שנותן רוח גבית היום לנתניהו זה אחד מבחירי הפרשנים בארצות הברית, שהוא אומר נתניהו לא רק שצריך אלא אף חייב ללכת ולהסביר את עמדתה של ישראל בכל מה שקשור לסוגיית הגרעין האיראני.
אנחנו מדברים על ג'פרי גולדברג, שכותב באמת את טור יוצא דופן ואומר חד משמעית, ההסכם של אובמה עם איראן מסכן את ביטחונה של ישראל.
כן, הוא אומר את זה בצורה, אנחנו מדברים שוב על אחד, על בחיר הפרשנים אפשר לומר שם בארצות הברית,
שמקורב מאוד לא... לבית הלבן.
כן, והוא גם איש מאוד מקורב, הוא גם לכאורה, גם המדיה שבה הוא נמצא היא גם מדיה שדי קשורה עם הבית הלבן, נקרא לה די זורמת עם הבית הלבן, זה לא מדיה לעומתית לא לבית הלבן ולא לא לדמוקרטים ולא לאובמה בפרט. ועם כל זה הוא אומר, הוא כותב את הדברים שהוא כותב, הדברים הללו נותנים רוח גבית לנתניהו. זה לא סוד, וגם האמירה של ג'ון קרי, שמי שיוצא נגד ההסכם לא באמת יודע מה ההסכם, מפה בעצם עולה התכנות שהאמריקאים מסתירים חלק מהפרטים שקשורים בהסכם בין המעצמות לאיראן בכל מה שקשור לסוגיית הגרעין האיראני, ולכן יש לא מעט שנותנים לראש הממשלה גיבוי. אגב, גם פה בארץ, למרות כל הביקורת שהייתה לפחות מחוגי השמאל, היום דורשים בימין, ראש הממשלה כבר נסע וזו כבר עובדה מוגמרת, אתם חייבים ליישר קו, לא ייתכן שראש הממשלה ילך וידבר בנושא כל כך מהותי, בנושא כל כך קריטי לביטחונה של מדינת ישראל, ואתם תמשיכו לתקוף בתקשורת פה בארץ. הדבר הזה הוא לא ראוי, הוא לא מקובל, לא אמורה להתנהל ככה. אתם אמורים לעצור כל, ככה בכל אופן מהימין פונים לשמאל, תעצרו את כל הקמפיין הבחירות שאתם מנהלים על גב הסוגיה האיראנית ועל גב הנסיעה הזו של ראש הממשלה. אבל שוב, ראש הממשלה מגיע לשם, הוא מגיע די חבוט, הוא גם מגיע חבוט מכאן ומשם, הוא ינסה לקבל כמה שיותר עידוד, הוא ינסה לשבת עם כמה שיותר סנטורים דמוקרטיים שם. הרפובליקנים כבר אפשר לקרוא להם ברובם, לפחות רובם המוחלט הם די בכיס שלו, והוא יצטרך למצוא חן גם בעיני
כמו שאנחנו השני. מזהים את זה גואל, הסיפור הזה הופך להיות ממש אימות אישי בין אובמה לנתניהו.
זהו, בשלב מסוים כאשר אובמה הבין שנתניהו לא הולך לוותר על הנאום שם, הוא היה אמור לכאורה לרדת מהעץ הזה, לרדת מסולם ההתנגדות הזו, ואת זה הוא לא עשה, זה כבר נהפך לאיזשהו מאבק אישי. המאבק האישי הזה זה מה שגורם גם לסנאטורים דמוקרטיים עדיין להישאר באולם בזמן הנאום, לא להחרים את הנאום של נתניהו. זאת אומרת, הם מבינים את החיבור של גם ישראל וגם האמריקנים, מבחינתם הדבר הזה זה חיבור שגם אם ישנה איזושהי מתיחות, וזה גם מה שראש הממשלה אמר היום, ממש אמר כבר אמש רגע לפני הנסיעה שלו, גם היום הוא אומר את זה ברעיון אצלנו בכל חי. אני נכון שיש מתיחות, אנחנו נעשה הכל טוב כדי לסיים אותה.
גואל ועקנין, כתבנו, נסתפק בדברים הללו שלך, תודה רבה לך.
ערב טוב.
עכשיו אנחנו עם שר התחבורה ישראל כץ. ערב טוב אדוני.
שלום, שלום, ערב טוב.
בעוד ונתניהו נמצא בוושינגטון, מתארגן לקראת הנאום, אנחנו כאן ערב בחירות עסוקים בנושאים אחרים שלא כל כך קשורים לגרעין האיראני, כמו יוקר המחיה, הדיור ובעיות אחרות, ונשמע שהסיפור של איראן משתלט על כל השיח.
בסופו של דבר מתברר שהאיום הגרעיני הפוטנציאלי על מדינת ישראל הוא הדבר המרכזי. נכון שתומלני השמאל היה להם עניין רב לעטוף את הדברים ולמשוך את הוויכוח לדברים תפלים וסוליים, אבל מסתבר, וגם הציבור מבין את זה, וגם בארצות הברית מבינים את זה בסופו של דבר. אנחנו רואים סימוני שינוי כבר, שהנאום נאום חשוב ביותר. היום העיתונאי ג'פרי גולדברג, שהוא מהמקורבים ביותר לבית הלבן, וכמובן ניסה למנוע את הנאום ומתח ביקורת, היום כבר כתב שהנאום של נתניהו
חשוב והכרחי.
חשוב והכרחי, צפוי להיות עוצמתי, מאחר והוא מייצג בעיה אמיתית שהממשל האמריקאי לא נותן תשובה לאיום הגרעיני שהולך להתהוות כאן על מדינת ישראל ועל האזור, ולא עומד בהתחייבותו להבטיח את קיומה של ישראל. אני חושב שנתניהו, ראש הממשלה, לקח על עצמו שליחות קשה, הוא לא הלך בדרך הקלה, אבל אין ספק שהוא פתח בשיח עמוק בחברה האמריקאית, בבית המחוקקים האמריקאי, והיום זו הדרך היחידה להשפיע, ולצערי, אני ראיתי כאן, מעולם לא ראיתי, התארגנות כל כך אינטנסיבית למנוע נאום מצד אלף טוענים שאין לו חשיבות. הממשל האמריקאי בתדרוכים, ההנהגה האיראנית באיומי השמדה, וגם הקואליציה, האופוזיציה, סליחה, במדינת ישראל, במקום להתייצב, כמו שידעו לעשות מנהיגים בעבר, בסוגיה כל כך מרכזית שהם...
אבל נדמה שזה לא רק האופוזיציה, זה פשוט גל תקשורתי מתוזמן שעושה הכל כדי לנגח את ראש הממשלה.
כאן אמרת אותו דבר, לא בכדי ראש הממשלה בחר להתראיין בכלי התקשורת המרכזיים, האובייקטיביים היחידים שיש היום במדינה, ואתם ביניהם.
אוקיי, טוב, תודה למחמאה.
איכן אפשר לבטא בצורה אובייקטיבית דברים? אין ספק שדברים משולבים זה בזה, ואני מדבר על אופוזיציה. היו ימים שמנהיגים באופוזיציה ידעו להתייצב. מנחם בגין במבצע אנטבה, שאמר לרבין, אתה תפעל ואנחנו נישא כולנו באחריות למה שיקרה. בנימין נתניהו במלחמת לבנון השנייה, שגיבה לא רק את צה"ל, אלא גם את הממשלה הכושלת, כאשר הופיע בחו"ל, והרבה דוגמאות אחרות. והיו גם מקרים הפוכים, שבגין רצה להפציץ סיפור העיראקי, כאשר האופוזיציה ניסתה למנוע את זה.
כן.
ולאחר מכן, בגין עשה את מה שהוא היה צריך, וגם עכשיו
והסוף,
לא פועל בפעולה צבאית, אבל הוא פועל בפעולה דיפלומטית מאוד חשובה.
אני רוצה ברשותך, השר קץ, להתייחס למערכת הבחירות הקרובה. אתה איש שטח הרבה מאוד שנים, מכיר ביטב את מה שקורה בשטח. מי המפלגה שהיום אולי עיקר הנרחב ביותר של קולות שהליכוד יכול לקחת או לשאוב ממנה בחזרה הקולות?
מבין, הליכוד היא מפלגה, היא תנועה ממלכתית שמניפה מספר דגלים. למול כל דגל יש מפלגה אחרת יותר קטנה שמאתגרת את הדגל הזה ביתר חדות. יש את הדגל המדיני, יש את הדגל החברתי, יש דגלים רבים, יש מפלגות שמנסות לומר, תצביעו לנו, כי אנחנו נחדד דגל אחד יותר מאשר הליכוד. אבל בסופו של דבר, רק מי שנושא מספר רב של דגלים יכול גם להוביל את המדינה. והמסר שלנו הוא פשוט וברור, אם אתם רוצים. ראש ממשלה מהימין זה רק הליכוד, כי האלטרנטיבה לליכוד זה לא מפלגת אחת מפלגות הלוויין, אלא ההנהגה המשותפת של...
אבל לאיזו מפלגה אתם מכוונים כשאתם אומרים את זה? לבית היהודי, לכחלון?
אתה בעצמך נותן, יש לנו את כחלון וליברמן בבית היהודי, ויש לנו גם את לפיד. כל מפלגה מנסה ליטול בוחרים מהליכוד, כמו שאני אמרתי, והליכוד בא ואומר, תצביעו ליכוד, תנו לנתניהו אפשרות להיות ראש ממשלה עם אותה שליטה רחבה, כדי לעשות וגם לתקן דברים שאי אפשר היה לעשות אותם במציאות הפוליטית שהייתה קודם לכן, ועל רקע זה התפרקה הממשלה.
כשאנחנו מדברים על המפלגות הללו, אולי הליכוד שכח את הדגל החברתי שהוא היה אמור להניף, וקמו מפלגות כמו כחלון וכמו מפלגות נוספות, שעכשיו רצות דווקא לסוגיה החברתית הזו, שהיא הכי נוגעת לאזרחי מדינת ישראל, למרות כל האיומים האסטרטגיים, ואני לא מזלזל בהם.
אין מפלגה שעשתה יותר עבור העניין החברתי מאשר הליכוד בשנים האלה, וכאשר יש ליקוי, כמו בתחום הדיור, זה ליקוי שכולם שותפים בו, והפתרון יבוא גם כן רק מרמת ראש הממשלה בממשלה הבאה. אם מישהו חושב שתוכנית א', ב', ג', יכולה להתקיים בלי גיבוי של ראש ממשלה, אז הוא ימצא את עצמו בדיוק במצב ההצלחות במרכאות של לפיד, שחשב שהוא יכול להסגר את ראש הממשלה ולפעול לבד, למרות הקרדיט העצום שהוא קיבל מהציבור, בסמכויות שהוא קיבל בתוך הממשלה. אי אפשר, אני פעלתי בתחום התשתיות, 6 שנים הובנו מהפכה שניכרת בכל המדינה, עשינו רפורמות מול הגופים הכי חזקים, עשינו שינויים מבניים, מול מונופולים, בנמלים, בתעופה.
כבר נדבר על סוגיית התחבורה.
אני אומר, בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה, עם הגיבוי של ראש הממשלה, עם ראייה משותפת, ובדיוק כך תיפטר בעיית הדיור. אני ראיתי היום איזה סרטון של הידידי משה כחלון, והוא אומר בכל מיני גימיקים, הליכוד נטש את דרך בגין. אז שאלתי אותו, בתשובה שאני כתבתי, שאלתי מתי בדיוק זה קרה? מתי ראית את זה? הרי עד לפני שנתיים היית שר רווחה בממשלתו של נתניהו, גם הופעת בבחירות, שיבחת את פעילותו החברתית וקראת לתמוך בו. את חברותו בליכוד הוא ביטל רק לפני מספר חודשים. אז מתי הוא פתאום גילה שהליכוד נטש? יש כאן מערכת בחירות. כל אחד מחדד סיסמאות.
יכול להיות שעוד כחלון יהיה שר האוצר הבא, עוד אי אפשר לדעת.
בוא נאמר כך, אני שאלתי אותו עוד שאלה אחת בסוף, אמרתי, אתה מתיימר להיות יורשו של בגין, אתה לא יורשו של בגין, בגין זה בגין, ודבר אחד בטוח, שאם בגין היה צריך כרגע להחליט במי הוא תומך בקואליציה בראשות נתניהו והמחנה הלאומי, או בקואליציה בראשות הרצוג שנתמכת על ידי הסיעות הערביות, הוא כבר היה אומר שהוא בוחר בליכוד ובנתניהו, ולא היה עונה, כמו שכחלון ענה, שהוא יחליט לתמוך לפי מי שייתן לו את מה שהוא רוצה.
אוקיי,
עכשיו... אי אפשר לנהל מדינה על רגל אחת, או על יד אחת. ניהול מדינה זה דבר כולל. זה קשור לנושאים הביטחוניים, המדיניים, הכלכליים, החברתיים, הדתיים, דת ומדינה. הכל ביחד, ומי שרוצה להוביל, הוא צריך תשובות בכל התחומים. ולא... זה כינור.
אז הנה, אתה מדבר על דת...
שמנגן כל הזמן.
אתה מדבר על דת ומדינה, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה מודע לשינוי הסטטוס קוו, לפחות בפתח תקווה, באישור משרד התחבורה, על תחבורה ציבורית שתפעל בשבת, שהחלה כבר לפעול בשבת האחרונה בשבת?
משרד התחבורה בהנהגתי, בשש השנים האחרונות, שומר על הסטטוס קוו, שומר על זכויות כל אזרחי המדינה, ובכללם החרדים והדתיים. אני הוזגרתי בבגצים, הבאתי למצב שבו בית המשפט העליון גיבה את המדיניות שאני הובלתי, וזה בניגוד לאחרים שהכריזו הכרזות ונכנסו למהומות גדולות, חנויות, פתוחות, סגורות, דבר שלא יצא ממנו. זה נושא מאוד מורכב, הובלתי אותו נכון, אני נגד פגיעה בסטטוס קוו.
מה קרה בפתח תקווה?
אני אומר את זה גם פומבי, הותקפתי ערב הפריימריז על הדבר הזה בצורה מכוערת ומעוותת. אני נוקט במדיניות הזאת, אני לא מכיר את הדוגמה הספציפית, וכל דוגמה שיש לדבר שסוטה מהקו הזה, דוגמה צריכה להיות מטופלת. ואני עוד פעם אגיש, נכנסתי למשרד שכבר הייתה טיוטה, שהייתה מוכנה להיות מוברת לבגץ, שהשר שהיה לפניי הנחה אותה, שהייתה רעה מאוד לסטטוס קוו בנוגע להסדרי תחבורה כאלה ואחרים, שיניתי אותה, הגנתי עליה, כי אני באמת מאמין שצריך לאפשר לכל אוכלוסייה לנסוע ולקבל את השירות בצורה טובה יותר. יותר מזה, הציבור החרדי הוא לקוח מעודף באידיאולוגיה של התחבורה הציבורית בישראל, כי זה בדיוק המצב שהיינו רוצים לראות קבוצות אוכלוסייה שמשתמשות בתחבורה ציבורית, לכן הוא לקוח מעודף.
שווה עדיין לבדוק את הסיפור הזה שאנחנו מביאים, על פעם ראשונה שמשרד התחבורה מורה להפעיל בפתח תקווה קווי תחבורה ציבורית בשבת בבוקר.
נשמע לי לא הגיוני, ו... אני משוכנע שאין בסיס לדבר כזה, אני מוכן לבדוק את זה.
תבדוק, כן.
אני זוכר שהמטרונית בחיפה הציעה לעבוד, גם כן היו טענות וכולן נעלמו ונשמר שם...
קו 5 בפתח תקווה התחיל לעבוד בשבת האחרונה, 50 נסיעות לשני הכיוונים.
לא צריך להיות שדר רדיו מוביל כדי לפנות אליי בשידור. המשרד שלנו קשוב, הרשות לתחבורה ציבורית, כל פנייה כזאת מיד, ההנחיה היא לטפל מיד בפנייה, לבדוק אותה. אם צריך לתקן אותה, זה יכול לעשות גם בשידור וגם בפנייה ישירה. אגב, חברי הכנסת החרדיים יודעים, בדלתי פתוחה בפניהם, וזה לא חשוב לי עם קואליציה, אופוזיציה, בשבילים תמיד...
השר ישראל כץ, לא רק חברי הכנסת החרדים יודעים, גם האזרחים החרדים יודעים ומכירים את פועלך בעניין הזה בכלל, ולכן חשבתי שאתה כן מודע לעניין, אז ככה סליחה שאנחנו הבאנו את זה לשידור. לסיום, שאלה אחרונה, אתה מן הסתם תרצה להמשיך במשרד התחבורה, כי אתה אולי אחד השרים שהוכחת שרצף התפקיד, קדנציה ועוד קדנציה, זה מצליח ומניב פירות, להבדיל ממשרד השיכון שמתחלפים שם שרים, והדיור נראה כמו שהוא נראה, ותחומים אחרים.
מה נאמר, אני התחייבתי לשאוף לשתי קדנציות, ואכן הסתייע הדבר בידי, והמשכתי, קיינתי גם בקדנציה השנייה, סיימתי פרויקטים רבים, והתנעתי גם פרויקטים אחרים. המהפכה הזאת היא בלתי הפיכה, אנחנו מחברים את כל המדינה ברשת 90, רכבות, מחלפים, מיזמי ענק של תחבורה ציבורית, רפורמה בנמלים, בשמיים הפתוחים, ברכבת. אני כרגע לא עוסק ממש במה שיהיה אחרי הבחירות, כי המשימה היא לנצח בבחירות, אבל לא, אני לא משוכנע שמה שיגדר טוב נכון מבחינתי.
אתה חושב על כיוונים אחרים.
יש תפקידים אחרים שניתן בהם להשפיע גם על תחום התחבורה וגם על תחומים רבים נוספים, ויש בהם הרבה מה לעשות.
אוקיי, מעניין מאוד. מה, שר התמ"ת? כלכלה?
נו, אתה יודע, יש לפחות שני תפקידים שיותר בכירים משר התחבורה, ולא מנית אותם, ואנחנו לא
נשאר. אוה, טוב, אתה מגיע.
אחד לא פנוי, וזה ראש ממשלה, אנחנו תומכים בבנימין נתניהו.
אוקיי, אז נשאר לנו שר חוץ, נשאר לנו שר תחבורה, שר אוצר, סליחה, שר ביטחון, אלו שלושת המובילים, אחד מהם כנראה יהיה שר ישראל כץ.
עד הרעיון הבא, אני מניח שנגיע לפתרון.
בכל מקרה נאחל לך.
אבל אל יתולל חגר את המפתח.
בהצלחה רבה. אכן, צריך לצוד את הדוב, ואחר כך...
מיכת הציבור, ואני גם חייב לציין אגב, למרות שלא שאלת, שנים אלה שמובילים תקופה ארוכה, ולשמחתי הדתית התקבלה, לחדש את הברית בין הליכוד, המפלגות הדתיות והחרדיות, למנוע פסילות, אני מוביל את הקרב, ראש הממשלה תומך בקו הזה בצורה ברורה, כמו שהוא גם הבהיר את זה.
שמענו את זה מראש הממשלה.
ולא נניח, לא נניח, לאף אחד לפסול ולהחרים, והפוצל ייפסל.
אכן, צריך עוד לעשות הרבה מאוד כדי לאחות את הקרעים, כי הם עדיין כאן, אבל ימים יגידו. השר ישראל כץ, שר התחבורה, ערב טוב לך אדוני, תודה רבה.
ערב טוב, תודה רבה.
פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו מכאן רוצים להמשיך ולעסוק בין היתר גם בשיח הזה, כשאנחנו מדברים על ביקורו של ראש הממשלה בוושינגטון, עד כמה הנושא הזה גם קשור ונוגע אלינו. בני רבינוביץ, שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
הרב יוסף שווינגר, שלום גם לך. הרב שווינגר מיד הצטרף אלינו שוב. בני, מה אתה חושב על הסיטואציה הזו? קודם כל נתניהו גם מתבטא בתקשורת החרדית, מדבר הרבה על הגרעין האיראני, ועל כך שהוא כמובן ירים טלפון ראשון, לאיך לא, לסיעות החרדיות במוצאי הבחירות.
תשמע, לפני שאנחנו מדברים ומרחיקים לאמריקה, אתה יודע, חזל אומרים, כל הרוצה לשקר ירחיק עדותו. אני פשוט, אני אומר לך בכנות, מיום שישי, שאני שמעתי את פתיתי הרעיון, אני פשוט חושב שאנחנו נמצאים בחלם, או אחרי סעודת פורים שכולנו שיקורים. זאת אומרת, שנתיים עומד ראש ממשלה בישראל, יחד עם בנט ולפיד, ורוצים את הציבור החרדי בצורה שלא היה לה אח ורע מקום המדינה. לא היה דבר כזה. שנתיים האיש הזה יורק על הציבור החרדי, ופתאום הכל גשם. זאת אומרת,
אבל אתה שומע אותו, אבל לא, אבל בני, אתה שומע אותו כאן הבוקר בכל חי, ואחר כך אתה שומע את שלי חימוביץ, או שאתה שומע את יצחק הרצוג, הם יותר טובים?
תראה, שוב, קודם כל, שלי חימוביץ לא הייתה...
לא, זאת אלטרנטיבה, או, זאת אלטרנטיבה.
אבל לפני שנגיע אלטרנטיבה, אתה יודע, יש כלל בחזל, סור מרב אחרי זה תעשה טוב. אני לא יודע, אני לא...
הרב שווינגר, מה אתה חושב על השיח הזה? אנחנו מדברים על נתניהו, אתה שומע את בני תוקף את נתניהו, ומצד שני, לא אומר, עזוב אותי מהאופציה, מה זה משנה מי הרצוג או לא? אנחנו עכשיו רוצים לקסח את נתניהו, למה? ככה, כי הוא פגע בנו, כי הוא קיצץ לנו.
אפשר להבין את הכעס, רק אם בסופו של דבר אתה לא מצטרף לאותו בן אדם. בני למעשה לא מבדיל בין בנט, הוא לא מבדיל בין לפיד לבין נתניהו. תחשוב לבד שאתה תוקף את לפיד בשיח חריפות כמו שקרה בשנתיים האחרונות, ולא עובר חודש, ואתה יושב איתו בממשלה וכולך חיוכים ונופי צופים. זה לא נראה טוב, זה לא נראה חינוכי, יש באמת על מה למחות. אני חושב שבני מדי נסחף, אם בסופו של יום כל הנציגות החרדית תשב בסופו של דבר בממשלה עם נתניהו. לכן אני אומר, לבקר כן, לא לבד פרופורציות.
יוסי, אני לא מדבר כרגע על הקמת ממשלה, ואני הקטן ולא אתה נחליט איזה מפלגות
חרדיות. כן, אבל אתה לא יכול להפוך אדם, אתה לא יכול להפוך מנהיג לעמלק או לתורר היהודים, ואחרי חודש לשבת איתו ולחייך אליו.
גם אם אני אשב איתו, גם אם נשב איתו מחר, וגם אם הוא יהיה ראש הממשלה, אנחנו חייבים לדעת האמת, אבל יתרה מזאת.
כן, אבל זה לא נראה לך.
רגע, רגע, יוסי, משפט אחד שזה יותר חשוב מעל הכל. יושב ביבי וקורא בתחנות רדיו חרדיות לציבור חרדי להצמיע לליכוד. אנחנו פשוט עזויים, אנחנו מטומטמים.
אתה לא מצפה שאנחנו נבקר קולגות, ולפי מה שאני יודע גם היה תנאים מוקדמים לאותם
רעיונות. אני לא מדבר על קולגות ולא מדבר על שום דבר, אני מדבר על האמת של הדברים. האם עולה על הדעת, האם עולה על הדעת.
אתה קשור לעיתון יתד נאמן, אתה רואה את יתד נאמן למשל תוקף יום יום את ביבי על התנהגותו, אנחנו לא רואים את זה, לא כל כך בעיתונים החרדים, לא במודיע, לא במבשר, אפילו לא ביום.
אוקיי, רגע, רגע, בוא נעשה רגע סדר.
רגע, אבי, אני רוצה להשלים משפט אחד. גם אם תוקפים או לא תוקפים, אבל מי לא לתקוף, ועד לתת במה לאדם שבא לקרוא לציבור החרדי להצביע לליכוד, רבו ישראל, בוא נתחיל לזכור אם אנחנו מתפסקים. הציבור החרדי יש לו שתי מפלגות. הוא לא יצביע לא לבנט, והוא לא יצביע ללפיד, והוא לא יצביע לליכוד, ולא יצביע לשטבון וכל החבורת השטנז הזאת שהצביע שטבון בכל הנושאים. בכל הנושאים הוא הצביע נגדנו. אז מה זאת אומרת? אנחנו פתאום נותנים לאנשים לביבי פתחון פה שאנחנו מצביעים בשבילו.
מצד שני, בוא תענה על השאלה הזו ותענה בקצרה בני. בסוף ייתכן מאוד, עם סבירות מאוד גבוהה, שהוא יהיה שוב ראש הממשלה, וחברי הכנסת החרדים יישחרו לפתחו כדי להביא תקציבים לעולם התורה, וכדי להרים את קרן התורה. בשביל זה הציבור החרדי מצביע. האם צריך לתקוף אותו עד כדי חיתוך החבל, או שצריך לעצור רגע לפני?
הסברת את דבריי, אבי, מצוין, אני פשוט נותן לבני עוד פעם.
אבי, אני לא בא לחתוך חבל ולא בא לחבר חבל.
אוקיי.
אני בא ולצרוח את העיניים של עצמנו.
הרב שווינגר, הרב שווינגר, אם מדובר באידיאולוגיה, רגע, בני. הרב שווינגר, אם מדובר באידיאולוגיה ולא בטקטיקה פוליטית, אלא באמת, באמת מתוך זעקה של לב יהודי שנפגע, ואנחנו באים להשמיע את הזעקה, אז מי אנחנו שנצטרך לעשות שיקולים פוליטיים?
בוא רק בשביל שלא נאבד פרופורציות, החרדים ישבו גם עם שרון, החרדים ישבו אפילו עם לוי אשכול ובן גוריון.
אבל תפרידי מי הם ישבו, אבל שהיה צריך למחות, מחו.
אני אספר לך בסודי סודות, שהם אפילו לא אכלו בדץ בית יוסף, הם בקושי אכלו רבנות, חיללו שבת, אכלו טרפות, כנראה שאם לא הבליטו את העניינים, אז מסתכלים על זה כמו הפריט שאתה צריך לגנוף את התפוחי, במשל הפרדס הידוע. אבל ברגע שאתה מנסה להפוך את ביבי לפעיל של דגל התורה או של יהדות התורה, אני חושב שאנחנו נסחפים. בגין באמת היה ראש ממשלה היחיד שהקפיד קצת על מראה של שבת, על מראה, עוד פעם, הכל היה חיצולי, הרי יודעים כמו בגין אפילו ביום כיפור הקשיב לבי-בי-סי לפנות בוקר. לכן בוא לא נאבד פרופורציות. קשה מאוד לחנך את צירי הצון, שאתה תוקף מנהיג ואחרי זה אתה הופך אותו לפרק.
יוסי, אני רוצה להזכיר לך.
וזה המשפט האחרון, בני?
כן, אני אזכיר ליוסי אמירה של אולי חבר כנסת שהוא לא כל כך אוהב אותו, שקוראים לו הרב מוישה גפני.
למה שלא אוהב אותו?
לא, אני יודע שאתה אוהב אותו אהבה כנסת.
יש סיבה לא לאהוב את מוישה גפני? סליחה,
אני יודע שאתה מאוד אוהב אותו. אני מאוד אוהב אותו, אני רוצה להגיד לך.
רגע, אני מבקש לא להגיד מילים בפה שלי.
יוסי, אנחנו כנראה...
לא, בני, אבל אתה לא יכול לקבוע אם הוא אוהב או לא אוהב את גפני.
סביר להניח שאנחנו נשב גם עם בנט. סביר להניח, ובנט היה השותף הבכיר יחד עם לפיד. אמר גפני משפט יפה, אני רק על הפתק של בנט, אבל אני צריך לשבת איתו בקואליציה, צריך אבל לירוק עליהם בפרצוף.
כן, אבל בני, לאורך, תיקח את ה-20-30 שנה האחרונות שהחרדים היו קשורים לקואליציה כזה או אחרת, אתה תראה ששום ראש ממשלה לא היה יותר דתי למעט בגין, מבנימין נתניהו, ככה פרס או רבין או כמשל,
ושום ראש ממשלה
לא באנו לחנך אותם ולהפוך אותם לחניכים של תלמוד תורה דרכי אבות בבני
ברק. לא העסיק עובדי מדינה ביום כיפור. שום ראש הממשלה לא נתן לבן שלו להסתובב עם גויה.
טוב.
בואו נשים את הגנים במקום.
היום כל דבר יוצא החוצה, גם על זה יש שאלות למיניהם על ראשי ממשלה בעבר, אבל בואו נשאיר את זה ככה. תראה, הקטע המצחיק, שאני יוצא פה מסבירן של נתניהו, זה האבסורד הכי גדול, אבל
מילא, הוא משלמים לך על זה.
איך אומרים? זה העונש שלך, לפעמים מגיע לך את העונש
שלך. וואי, וואי, וואי.
לי נראה שאחרי הבחירות, לפי הדברים של בני, דגל התורה 100% באופוזיציה, או עם ציפי ובוז'י.
אתה הערב נהנשת פעמיים, גם שאתה צריך לדברר את ביבי, וגם שאתה צריך להגיד שאתה עורך את גפני.
לא, הסתכלתי בעיניים חינוכיות, בוא לא נשחק יותר מדי, ולעולם לא יהיה תלמיד של פונוביץ' או חברון נתניהו, אל תסחף. עם כל הביקורת, ויש עליו ביקורת קשה בקטע הזה.
עד כאן הדיון הזה, שכנראה לא ייגמר, בני רבינוביץ ורבי שווינגר, אנחנו ניפגש בהמשך השבוע שוב, תודה רבה לשניכם.
לילה טוב,
תודה רבה,
ערב טוב. פרשננו מני גרה, שלום מני.
שלום, ערב טוב.
ש"ס, יהדות התורה, יחסי הכוחות ומצב עדכני.
אכן, אולי לפני שניגש לזה, רק ההודעה של דרי ממש הדקות האחרונות מחיפה, מנצל היטב את הפטרונות שלפיד דיבר עליו באותו עימות, ואומר הממשלה הבאה זה או דרי או לפיד, אני לא צריך את ההתנצלות שלך יאיר לפיד, אתה מדבר מגזנות ופטרונות, נפגעתי אבל לא נפגעתי בגללי, נפגעתי כי ככה אתה מסתכל על כל מי ששונה ממך וזה רוב העם.
אוקיי, אז בוא נחזור עכשיו אל העניינים שלנו. שמענו את הקלטת, שמענו את ההתנצלות, אחר כך את נימת ההרגעה, את דרי הגיב ומזכיר את הציטוט של מרן הרב שך. איפה זה אוחז, איפה זה נמצא עכשיו?
אז תראה, באמת זו הסוגיה, אם מדובר בפליטת פה של גפני לא מכוונת, במשהו שהוא בסך הכל הוצא מהקשרו וכדומה עשו מזה עניין שלא לצורך, או שמה מדובר בטקטיקה מחושבת עד הסוף ובאסטרטגיה שגפני החליט עליה. אנחנו מנסים לבדוק את הנתונים האלה. עכשיו בוא ננקה את אותה הקלטה מרחובות שהתרחשה ביום חמישי האחרון, וההקלטה הזו שעליה גפני התנצל, ובוא נאמר שהיא לא הייתה, היא לא התרחשה, מדובר בכל אופן בעניין אישי, מזכיר את העניין של הכלא, הוא מבין שזה לא במקום, באופן חריג ממין אגב גפני מתנצל ומוריד את זה, אבל הוא לא מוריד את הבעיה שמפריעה לש"ס שהתחילה כאן ברדיו כל חי, את אותה עבודה של דגל התורה בשטח, את אותם פעילי לב, לב לאחים ואחרים שעובדים בפריפריה, עובדים בשטח, ודרי אומר אצלך בשבוע שעבר, זהו מעשה חמור שלא נעבור עליו בשתיקה. כאן ממשיך גפני לעמוד בעמדה שלו, ולומר, כן, אנחנו נעבוד בשטח. אני שואל אותה, ואני אומר לו, מה קרה? מה קרה עכשיו שלא קרה לפני שנתיים? הוא אומר, אנחנו עכשיו בשעת חירום. לפני שנתיים אני אומר לו, לא היה שעת חירום, גזירת הגיוס, אז הקמפיין כולנו זוכרים בבחירות הקודמות. אז הוא אומר, אולי באמת היה צריך לפטר אותי, גם אז היינו צריכים לעבוד בשטח, עכשיו אנחנו עובדים בשטח. זה הסברים שלו לעבודה של דגל התורה בפועל, והאם מדובר באסטרטגיה מכוונת של גפני, זה מתחבר עם נתונים שמפרסם הערב. הסוקר פרופסור דגני עבור הערוץ הראשון, הוא טוען שיש זליגה ונדידה משמעותית של קולות חרדים, מתוך הבנק החרדי של ש"ס ליהדות התורה. זו הטענה שלו, אולי הנתונים האלה גפני מגלה אותם בסקרי העומק, סקרים פנימיים שהוא מזמין ולכן
ומנסה לעודד את התהליך הזה, ואולי אתה אומר בעצם מדובר בפליטת פה, אבל בוא לפחות אנחנו ננסה להרגיע, כי אם גפני בפומבי אומר, רבותיי, נא להירגע, לא קרה כלום, וכולם מנסים להיכנס לאיזושהי שורת של רגיעה, ניתן לה 24 שעות הבאות לראות האם אכן זה הכיוון. מני גרה, תודה רבה לך, מה? אוקיי, נסתפק בדברים הללו שלך, פרשננו מני גרה. אגב, בהמשך לשיחה בין בני רבינוביץ הרב ויוסף שווינגר, אז הבוקר כשנתניהו מתראיין כאן לבצלאל כאן ודוד חכם, אז הוא אומר במפורש שהוא מצפה מהמפלגות החרדיות להצהיר ולומר כי הן תומכות בו. ובעוד הוא מותקף, כמו שאנחנו שומעים על ידי עיתונאים ועל ידי אנשים כאלו ואחרים, הוא מצפה שיתמכו בו מטעם הסיעות החרדיות, והוא מצהיר ואומר, אני אפנה למפלגות החרדיות, ולכן כל הדיון הזה באמת אפשר למתוח אותו עד ערב הבחירות, והשאלה היא האם ומה יקרה רגע אחרי פרסום תוצאות הבחירות, האם השיח המתלהם הזה ימשיך להישמע גם אצלנו בציבור החרדי. אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות ושווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הרב בועז ביטון, איש ש"ס מחדרה, שלום לך.
חאול כל המאזינים.
ערב טוב. אתה נפגעת ששמעת את הדברים של הרב גפני?
תשמע, אין ספק, אנחנו שחיים יום יום את העשייה של תנועת ש"ס בציבור הרחב, ואנחנו רואים את המהפכה האדירה שש"ס עשתה במשך כל שנות.
נפגעת, אני מבין שאתה הולך לומר שנפגעת. ממה נפגעת? מזה שהוא אמר שש"ס לא עשתה מהפכה?
תראה, אני אגיד לך דבר אחד. אם יש איזה משהו קטן שהזדהיתי איתו, זה באמירה שבאמת בשנים האחרונות, מי שמכיר את שנות הזוהר של המהפכה האדירה, של הקמה של התנועת ש"ס, אז נכון שבשנים האחרונות...
אז בעצם אתה מסכים עם מה שהוא אמר?
לא, אני לא מסכים. כי הרב גפני דיבר על, על, על עצם הקמתה של ש"ס, על כל המהות של ש"ס. ש"ס עשתה מהפכה אדירה. מי שגר בפריפריה,
אוקיי.
מי שגר בערים החילוניות,
רואה את המהפכה הזו ונפגע.
חינוכית האדירה, מה שש"ס הצליחה לעשות.
אתה מקבל את ההתנצלות?
אני חושב שמבחן התוצאה זה מה שיגיד. אם, אני חושב שהיום אין לנו את הפריבילגיה להילחם אחד בשני. היום המצב של היהדות החרדית נמצא בסכנה. מי שראה בשנתיים האחרונות מה שקרה לציבור החרדי, יודע שהיום זה לא זמן להילחם אחד בשני, וזה לא זמן להתחרות אחד בשני. התפקיד של כולנו זה לשנס מותניים, כל אחד להתעסק בציבורים שלו, איפה שהוא חזק, איפה שהוא מביא את הקולות, כי המטרה של כולנו הוא להביא תוצאה יפה בציבור החרדי.
אוקיי.
המטרה של כולנו שהמפלגות
הרב
החרדיות...
הרב יצחק פינדרוס, חבר מועצת עיריית ירושלים, שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב טוב לך, למאזינים ולרב ביטון מחדרה.
איש יהדות התורה, אנחנו שומעים את, אתה שומע את הדברים. ש"ס עשתה מהפכה לדבריך, לפי שאתה מכיר את ש"ס?
א', אני חושב ש... תשמע, יהדות החרדית באופן כללי, אם זה ש"ס ואם זה לב לאחים, ואם זה ערכים, ואם זה החינוך העצמאי, ואם זה יהדות התורה, כולם שותפים למהפכה שקורית בערי השדה, ויש נציגים לכולם בערי השדה, אני לא יודע בידע, אבל דגל התורה היום במפלגה הגדולה ביותר בארץ מבחינת נציגים בערי השדה. אבל לא זה הדיון כרגע, אני חושב שהתופעה הזו של הקלטות, כמעט הקלטות סתר, שיוצאות ומשודרות והופכות סכסוכים וגורמות לפילוג בתוך הציבור החרדי, אני חושב שהרב גפני אמר היום נכון, אין לנו את הפריבילגיה, יש לנו מספיק מריבות עם החילונים, והדבר הזה יצא מכל פרופורציה, אני חושב באמת שהוא יצא מכל פרופורציה. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום קולות להביא לציבור החרדי,
אוקיי.
זה המבחן, ש"ס ויהדות התורה היו מתואמות בימי אריה דרי, בימי אלי ישי, ושוב בימי אריה דרי, וימשיכו להיות מתואמות, ואין שום סיבה לוויכוח הסטרק
אוקיי.
המטופש הזה,
וגם הרב פינדרוס, האם... אוקיי, שלום, לא נכון, לא בסדר, מצינו, התנצל, בוא נראה, אומר הרב ביטון, הרב ביטון הימים יגידו, אז אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מגיע למצביע פוטנציאלי, שאומר חני ליהדות התורה לא מתכוון להצביע, אתה ממשיך הלאה שאתה אומר לו בוא ננסה אולי תצביע לש"ס?
אני חושב שכל השנים, דרך אגב אני מכיר את מערכות הבחירות כבר לפחות 20 שנה, בכל השנים,
אוקיי.
זה בדיוק מה שהיה קורה.
הרב ביטון ההפך, שאלה הפוכה.
אני חושב שגם פעיל ש"ס יעשה את אותו דבר, יגיד לו תצביע יהדות התורה.
זה נכון הרב ביטון?
מה שאלת?
אם אתה מגיע לפעיל, למצביע פוטנציאלי, אתה משכנע אותו להצביע ש"ס והוא לא מעוניין להצביע ש"ס, דבר איתו על יהדות התורה לפחות?
אני יודע דבר אחד, אני יודע דבר אחד, שהעשייה התורנית שאנחנו עושים יום יום למען הציבור, אמר לי פעם בזמנו הרב בושי מחדרה,
אומר לך עכשיו בן אדם ספרדי שגר בחדרה, תשמע בועז, אני רואה מחלוקות אצלכם בש"ס, הספרדים, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, למרות
ש... אני לכם עד פת דמי האחרונה שהוא יצביע ש"ס, אבל ברגע שאני אבין שזה ודאי לא ש"ס, אני אצביע, ישכנע אותו להצביע למפלגה חרדית, ובמפלגה חרדית יש רק אחת חוץ מש"ס, וזה יהדות התורה.
אוקיי, אז תשמע, תמימי דעים אתם.
אני חושב שכולנו שותפים למאבק הזה היום, וזה ברור, וחבל שסוג כל הקלטות האלה הופכות למלחמות עולם מיותרות לחלוטין.
הרב יצחק פינדרוס, הרב בועז ביטון, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה וערב טוב לכם.
לפחות בשטח מדברים אחדות, ואנחנו רוצים לברר מי יפיץ את הקלטת הזו. מני גר הפרשננו עושה לנו עבודה בעניין הזה, ועוד מעט יעלה את השערות הללו אם נספיק, ואנחנו מנסים להבין. עכשיו אנחנו עוברים אל אבי שיף בחדרי חרדים. שלום אבי.
שלום, ערב טוב.
אתם יוצאים בסדרת תחקירים על יצחק הרצוג ומנסים למצוא את הקשר שלו להרבה מאוד נושאים שקשורים ליהדות. תחקיר שלכם היום מדבר על רפורמים קונסרבטיביים. מה מעלה התחקיר?
בעצם תחקיר שיצא כבר אמש עם צד השבת, לנו את הכתבה הראשונה בתחקיר. בעצם המסר שאנחנו רוצים להעביר לציבור כאתר חרדי, זה בעצם הציבור החרדי יהיה שותף ככל הנראה בכל סיטואציה בסוג של קואליציה, וכמובן קואליציה שותפות טבעית זה הציבור יגיד שזה הימין, והשותפות העוד יותר טבעית זה בעצם הקואליציה, הציבור החרדי רוצה להיות בקואליציה כדי להשפיע. האופציה הזאת בעצם עלה גם אפשרות של קואליציה ביחד עם השמאל, ובעצם כאן הפרצוף של בוז'י הרצוג, הציבור החרדי כנראה לא הספיק להכיר אותו, מה שהאיש אומר בפורומים סגורים, או בקהלים סגורים כמו הקהילה הקונסרבטיבית, בנושאים של ברית הזוגיות, או בנושאים של המונופול של הרבנות על נושא דת ומדינה, וזה בעצם דברים...
ביקשתם תגובה מהמחנה הציוני?
כן, תחילה הם סירבו להתייחס לדברים, רק לאחר שהדברים עלו אצלנו לאתר, הם ראו שכנראה שהדברים חריפים, ואז מגיעה תגובה מנומנמת שמדובר בעיוותים, ודברים לא נכונים, ודעתו על הרבנות, אבל אפשר לראות את כל הפרטים.
אתם ממשיכים בסדרת תחקירים על יצחק הרצוג, נכון?
אנחנו נמשיך בימים הקרובים, ככל שיהיה לנו את האפשרות לתת את המידע לציבור.
בחדרי חרדים, אבי שיף, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
שבנו למני, כאמור, לעדכון שדיברנו עליו קודם. יש לנו באמת תשובה, מני גרה, מי הפיץ את הקלטת הזו?
מי הפיץ את הקלטת זו השאלה המעניינת, כי גפני למשל, היום כשאני מסורח אותו בצהריים, בכלל מנסה לייחס את זה לדרי, לאנשי דרי, כלומר, בדגל התורה... לא מבינים את המאומה שהתרחשה, כך לפחות הם משדרים החוצה, את המאומה שמתרחשת עכשיו, והם מנסים להציג עמדה שכזו. הם אומרים, בשעס יש בעיה עם הקולות, ולכן דרי רוצה לעורר את האנשים שלו, והוא עושה את זה בדרך כלל עם השד הדתי ועם הדברים האלה, והנה אם אני יוציא קלטת שכזו, שבה גפני כביכול לועג או משפיל את דרי, ומדבר בפטרונות ובהתנסות, אז זה ישחק לי במגרש שלי, וכך אני אוכל לשמר את הקולות הספרדים שישארו בשס.
פרשנות מעניינת, כאשר לכל צד יש כמובן את הטיעונים שלו, למה הוא צודק שמפיצי הקלטת הם אלה שמבקשים את רעתו, אבל יש מישהו שעמד, יש אדם שעמד עם המצלמה, לא יודעים את השם שלו.
יפה מאוד, יש לו איש שם בסך הכל 10-12 אנשים באותו חוג בית ברחובות ביום חמישי האחרון, המצלם הוא ללא כל ספק אחד מאנשי המטה, אחד מאותו מעגל קרוב, למי הוא הדליף את זה, מדוע הוא הדליף שם, אני יכול רק לומר שאחד המצלמים שם קשור לאתר אינטרנט חרדי מסוים, כך שיכול להיות שאין פה מניע אמיתי מלבד רצון להביא סקופ, אין לי תוצאות של חקירה חד משמעיות בעניין הזה.
במקרה הזה זה לא סקופ, זה יצר כמעט איזשהו פיצוץ ביניהם, אבל זה נראה שזה הולך ומתכנס לישורת רגועה. מני גרה שוורץ, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו עכשיו עם כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום ערב טוב אבי.
תרגיל פתע של צהל בדרום סביב עוטף עזה?
לא, 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 לא.
מה?
תרגיל פתע נכון, אבל...
יהודה ושומרון, נכון, יהודה ושומרון.
תשמע, פחות משבועיים כניסתו של גדי איזנקוט לתפקיד הרמטכ"ל, הוא היה בתפקיד ראש המטה שם, מפקד האוגדה ביהודה ושומרון, והוא מכיר היטב את יהודה ושומרון, והוא יודע בדיוק למה אנחנו הולכים להתכנס בסוף החודש הנוכחי, למציאות פלסטינאית שבאום ובהג היא רוצה להיות שותפה, והקפאת הכספים הולכת להיות משהו משמעותי, ולכן צהל מבין שהפעילות ביהודה ושומרון צריכה להיות מתואמת ומוכנה לכל דבר, ולכן מחליט הרמטכ"ל על תרגיל פתע גדול ביותר בתולדות צה"ל, הדורים על אלפי חיילי מילואים שקיבלו משעות הצהריים התראה טלפונית עליך להתייצב בצורה מיידית בנקודת היחידה שלך. הצבא הסדיר כולו שותף לפעילות הזאת שם, גם השב"כ, גם המשטרה, תרחישים מתרחישים שונים, גם מחטיפת חיילים ואזרחים והשתלטות על יישובים ופעילות ענפה, והכל מתואם עם הרשות הפלסטינית.
זה כבר בפיקודו של הרמטכ"ל החדש.
נכון.
קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה וערב טוב.
כתבנו ענייני צבא וביטחון כאמור, ועכשיו אל הכלכלה. צבי טסלר, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב. 3.5 שנים עברו מאז המחאה, אותה מחאת הקיץ ב-2011 בשדרות רוטשילד בתל אביב, שהתכנסה בעיקר סביב מחאת הדיור. המחאה היא כבר התקפלה בזמן, ויש מי שמנסה להכריז אותה אתמול בערב, תחת כותרות פעילים חברתיים שזועקים על כך שבגיל 40 אין, עדיין לא הגיעו לדירה, כשמי שמקים את הפעילות הזו דרך השעותות החברתיות הוא מי שמזדהה בתור שי כהן, שלא מדובר בסתם אדם אנונימי שהחליט להקים אוהל, אלא פעיל של הכוח לעובדים, תנועת ארגון עובדים ששייך לשמאל, ולא מעט פעילים, פעילי שמאל, לוקחים חלק בפעילות הזו, שבועיים לפני הבחירות, בניסיון להשפיע על מה שקורה בבחירות, משיחה עם אנשים שנמצאים במקום, חוץ מאותם פעילי שמאל שלוקחים חלק בפעילות הזו, יש גם את תושבי שכונת גבעת עמל, אותם תושבים שמנסים לקבל גם מהמדינה וגם מי שמעוניינים לבנות בשכונה שבה הם נמצאים, לאחר שבית המשפט פסק שצריך לפנות אותם, הם מנסים לנהל את המאבק הזה, ומוצאים את ההזדמנות גם במחאה הזו ברחובות, באמצעות אוהלים שנפרסו במרכז תל אביב, לנסות לקבל את תרומת הלב
של... לחזור שוב להשמיע את המחאה הזו ברחובות. צבי טסלר, תודה לך על הפינה הכלכלית הערב הזה, ואנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית על הביצוע הטכני הערב. ישי פופובסקי, העורכת הראשית אסתי פלד, כנבי מימרה. לכולכם בשורות טובות, נשוב עם ירצי השם מחר בשבע, להתראות.